טוב. היום אנחנו בענייני ירידת הדורות. הנושא העגום של ירידת הדורות. ההנחה המקובלת בבית המדרש היא שדורות קודמים היו גדולים יותר. אם אנחנו כבני אדם, אם אנחנו כחמורים, הם כבני אדם וכן הלאה. אם הם כבני אדם, אנחנו כחמורים וכן הלאה. וזה באמת בא לידי ביטוי גם בהשלכות, אפשר לומר, הלכתיות, או לפחות בגישות הלכתיות. הגישה ההלכתית הרווחת היא שאנחנו לא חולקים על חכמים ששייכים לתקופה קודמת, או קודמת מספיק. יש איזה שהם קווים כאלה או אחרים שתוחמים, נגיד, אמוראים לא חולקים על תנאים, ראשונים לא חולקים על אמוראים, אחרונים לא חולקים על ראשונים וכן הלאה. ובדרך כלל תופסים שזו תוצאה של אותה הנחה שנקראת ירידת הדורות. אז קודם כל, מבחינה הלכתית, צריך לדעת, הרמב״ם, זה הזכרתי את זה בשיעור, הרמב״ם כתב שהדרישה של בית דין גדול בחוכמה ובמניין כדי לחלוק על בית דין קודם, זו דרישה שקיימת רק בתקנות ובגזרות. אבל בדיני דאורייתא אין שום מגבלה. זאת אומרת, אם היום יקום בית דין ויחליט שיש שני אבות מלאכה בשבת, ולא 39, אז יש שני אבות מלאכה בשבת. אין שום בעיה עם זה. כל עוד הבית דין באמת משוכנע שזה נכון. זאת אומרת, לא סתם כי בא לו, לא כי הוא רוצה. זה לא שאלה של אינטרס או של רצון להקל או משהו כזה, אלא ככה הוא מפרש את המקורות. זה מה שהוא חושב. אז אין לך אלא בית דין שבימיך. וכיוון שכך, אז כל מה שבית דין שבימיך אומר, זה בעצם מה שקובע. אין שום מגבלה, לא גדול בחוכמה, לא גדול במניין ולא בשום דבר אחר. כל המגבלות האלה זה רק לגבי דיני דרבנן. אחת הראיות זה הגמרא שהבאנו היום. אז כסף משנה, שם בתחילת הלכות מאמרים, כשהרמב״ם כותב את זה, אז הכסף משנה שואל, אז אם כך, אז למה אנחנו מוצאים שהמוראים לא חולקים על תנאים, או שראשונים לא חולקים על המוראים? אם לא צריך להיות גדול בחוכמה ובמניין, אז מה הבעיה? אפשר לחלוק, כל אחד יכול לחלוק על כל אחד. יותר מזה, במקום שהמורה אומר משהו ואנחנו מוצאים ברייתא או משנה נגדו, זה ניצחון בנוקאוט, לא בנקודות, נכון? זאת אומרת, הוא ירד מהבמה. זאת אומרת, זו הנחה ברורה שהוכח שהוא לא צודק. אז אומר הכסף משנה שהסיבה לזה היא אך ורק סיבה טכנית שקיבלנו על עצמנו. פשוט קיבלנו על עצמנו לא, שהמוראים לא יחלקו על תנאים, שאנחנו לא נחלוק על מה שיש בגמרא וכן הלאה. אין סיבה הלכתית מהותית לעניין הזה. הוא אומר יותר מזה, בתוך תקופת התנאים, הרי תנאים מאוחרים חולקים על תנאים מוקדמים. המוראים מאוחרים חולקים על המוראים מוקדמים. אמנם לפעמים אנחנו מוצאים שמעלים כנגד המורה מימרה של המוראים קדומים. והמערב והמר שמואל זה מימרות של המוראים מהדור הראשון או השני, אז דורות מספיק קודמים לפעמים מועלות בתור קושייה כנגד המוראים, אבל בדרך כלל הוא גם יכול להגיד אוקיי, אבל אני לא מקבל את זה. יש מקרים נדירים אגב שזה קורה גם לגבי תנאים. יש למשל הגמרא המפורסמת ביומא על פיקוח נפש, שמביאים את כל הדוגמאות האלה למה מותר לחלל שבת על פיקוח נפש, אז מביאים אוסף של מקורות תנאיים, ואז אומר שמואל, אם אני הייתי שם הייתי מסביר להם מה נכון. הוא מביא את הטעם שלו, וזה הטעם שנשאר בסופו של דבר למסקנה. כל הטעמים התנאיים נדחו. חוץ מאחד שאולי יש מקום לדון. אבל בגדול זה המצב. זאת אומרת, כסף משנה בעצם אין סיבה מהותית, העיקרון הוא שקיבלנו על עצמנו ותו לא מידי. טוב, אז מצד אחד זה מאוד משמח, שכל אחד יכול לחלוק על כל אחד. מצד שני, אז השאלה באמת למה אנחנו מקבלים על עצמנו דבר כזה. אז כאן נדמה לי שהשפן הטבעי לשלוף מהכובע לטובת העניין הזה, זה הנושא של ירידת הדורות. שירידת הדורות זה לא איזה מושג הלכתי, זה לא שההלכה מחייבת להתייחס לדורות הקודמים כמישהו בעל אוטוריטה שאסור לחלוק עליו. אין הלכה כזאת. אבל יש הנחה, הכרה בעובדות. ההכרה בעובדות הם שכיוון שהם היו יותר גדולים, אז לא כדאי לחלוק עליהם, למרות שהלכתית זה מותר. והלא כדאי הזה באיזשהו שלב הפך לאיזושהי קבלה ציבורית. הציבור קיבל על עצמו לא לחלוק. אבל גם כשהוא קיבל על עצמו לא לחלוק, זה לא אומר שכל מי שנולד יום לפני תמיד הלכה כמותו. כמו שהכסף משתה אומר, המוראים אחרונים חולקים על המוראים ראשונים, תנאים ראשונים חולקים על תנאים אחרונים חולקים על תנאים ראשונים. אז איפה זה כן נאמר? בתקופות, יש איזשהו חיתום של תקופות שמתקופה לתקופה לא חולקים. אבל בתוך התקופה אין איזשהו הכרונולוגיה לא קובעת בצורה חד ערכית כמו מי ההלכה. ועוד משהו שהוא ברור לגמרי, קודם כל בתחום העובדות, כתוב רב תנא ופליג. רב שוע בן לוי, עכשיו המורה, וגם תנא מופיע במשנה, כל הדור הראשון הזה שישב בבית דינו של רבי. חלק ירדו לבבל אחרי זה, אבל הם נחשבים כאילו חצי המוראים, חצי תנאים. כן, רב ירד לבבל, עוד הרב חיה אומר, בן אחי ירד לבבל, יורה יורה, ידין ידין שם בסנהדרין. אז רואים, הם ישבו בבית דין של רבי, רב ורב חיה, הדוד שלו, ושניהם נחשבים המוראים. אבל רב תנא הוא פליג מצד שני. לפעמים שואלים על רב ממשניות, אבל כשאין ברירה, אז אומרים רב תנא הוא פליג, ובסדר, יש משנה נגדו, והוא חולק עליה. זה מוליך אותנו לעוד אמירה שאולי נחזור אליה בהמשך. האמירה של הגמרא בקידושין, שאין למדין מן הכללות אפילו במקום שנאמר בו חוץ. חוץ מהכלל הזה עצמו. זאת אומרת, יש... והחוץ הזה מחייב. יש מין איזה זלזול, זלזול מופגן בכללים בהלכה. אני מרגיש שקשה להתעלם מקצת אירוניה שיש באמירה הזאת. אתה אומר לי, כל המצוות עשה שנשים, שהזמן גרמה נשים פטורות חוץ מ-א', ב', ג', נקודה. והעיקר הקהל, יש הרי עוד אחת, אז יש עוד אחת, אז מה קרה? אין למדים מן הכללות, אפילו במקום שנאמר בו חוץ. בסדר, אז גם הקהל. אז שמה אתה אומר לי את הכלל עם החוצים וכל העניינים האלה? זאת אומרת, חוצים, פנדלים. מה? תחליט, אתה מתכוון ברצינות או לא מתכוון ברצינות? מה זאת אומרת, אין למדים מן הכלל? תבינו, אם היה סתם כלל, אז זה דבר הנשמע. את כל המצוות עושה שזמן גרמה, נשים פטורות, בסדר, יש איזה אחת או שתיים יוצאות דופן, אנחנו לא נכנסים כרגע לפרטים. בגדול, דעו לכם שהכלל הוא כזה. אבל כבר נכנסים לפרטים, אומרים לך, חוץ מ-א', ב', ג'. יש גם ד', אז יש גם ד', אז מה קרה? אז גם במקום שנאמר חוץ לא למדים מן הכללות. למה? בגלל שהכללים הם לא באמת רציניים, לא באמת צריך לקחת אותם יותר מדי ברצינות. אותו דבר עם הכללים שהמוראים לא חולקים על תנאים, ושראשונים לא חולקים על המוראים, ואחרונים על ראשונים. יש מקומות שבהם אנחנו קצת מקופפים את העניין, לפעמים במודע, לפעמים שלא במודע. ובראש ובראשונה זה קורה בדור התפר. כיוון שחיתומים כאלה של תקופות בדרך כלל מתרחשים בפרספקטיבה. זאת אומרת, אחרי שכבר עוברת איזושהי פרספקטיבה, אז אני אומר, אז בתקופתו של רבי הסתיימה תקופה, תנאים נקרא להם, וכל מי שבא אחריו, עקרונית מבחינתנו לא יכול לחלוק עליו. ולכן, אם הוא לא מסתדר עם המשנה שאנחנו נביא נגדו, אנחנו נדחה אותו מן ההלכה. אז למה הוא אמר את זה? הוא לא ידע את המשנה? ההנחה בדרך כלל שכל אחד ידע הכל, לפחות זאת ההנחה של הגמרא, שאף אחד לא שכח שום משנה, אף אחד מהמוראים. ואגב, זה לא ביג דיל. זאת אומרת, כמות החומר שהייתה להם לזכור היא לא מי יודע מה. אפשר הכל לזכור את המשניות, זה לא בשמיים. אז ההנחה הפשוטה של הגמרא, זה שכל המורה שאומר משהו, אמור לעמוד במבחן מול כל המשניות. עכשיו, מה קורה במקום שזה, מצאנו משנה שאין לו מה לענות, דחינו אותו. איך מסבירים את זה? מה הוא חשב? תכינו אותו, אוקיי. הוא התבלבל, הוא לא שם לב. אני יודעתי לא. הוא חלק על המשנה. הוא חלק על המשנה, רק אנחנו בפרספקטיבה החלטנו שהמוראים נדחים בפני תנאים. וכיוון שכך, אנחנו דוחים את דבריו מן ההלכה, לא שאנחנו זה כאילו לא קושייה עליו, זה שיקול הלכתי, שאם יש משנה נגדו, אין הלכה כמותו. זה הכל. כי אנחנו קיבלנו על עצמנו שההלכה כמו התנאים נגד האמוראים. אבל אין קושייה עליו, איך הוא לא שם לב שיש משנה כזאת. לפעמים זאת המשנה שעוסקת בנושא הזה, איך אפשר לפספס אותה. לפעמים אולי כן, לפעמים אולי כן, עכשיו, יכול להיות שכן. אז יכול להיות שהוא שכח, אתה רואה, הוא אומר לך בעצמו.
יכול להיות שהוא שכח.
אז אם יש מקום שהוא חוזר בו, אז למה הוא לא חוזר בו?
לא, אבל זה כבר לא חושב שהוא שכח.
לא, באמת, אז למה הוא לא חוזר בו? אנחנו פוסקים עליך לא כמותו וגמרנו, אז תגיד שהוא חוזר בו וזהו.
אמרנו שיש
אפשר
כזאת
שישכח,
זאת אומרת, במקומות
כאלה,
רואים שכבר יכול להיות
שתנה ישכח. יכול להיות, לא באתי לטעון שהמוראים לא יכולים לשכוח משניות כ גם אם הייתי אומר את זה כלל אפשר לצאת מחוץ אלו. מה שאמרתי זה שההנחה של הגמרא היא כזאת. ואני חושב שההנחה היא סבירה כי זה לא כמות גדולה מאוד של חומר. לפעמים קורה אולי ששוכחים, וההנחה הפשוטה היא לא. מצד שני, אז מה קורה במקום שהוא לא חזר בו אבל נשאר בצריך עיון? טיובטה דה פלוני טיובטה. והוא לא חזר בו. אז למה לא? כי הוא חולק על המשנה, לכן הוא לא חזר בו. אולי כשהוא אחר. בכל מקרה... מה שאני רציתי פה להגיד זה שהתיחום הזה של התקופות הוא תיחום שנעשה בפרספקטיבה. יש כמה דורות של המוראים עברו, הם כבר מבינים, מסתכלים אחורה, רואים שחל איזשהו מעבר משמעותי אחרי רבי, ואז הם קובעים, שמים קו, שמשם והלאה כבר לא חולקים. הם כבר באמת לא יחלקו על המשניות, אלה שלפניהם, רב תנא הוא פליג, הוא יכול לפעמים לחלוק. ולפעמים לא רק שהוא יחלוק, אנחנו גם נקבל את דבריו, כי הוא עדיין גם יש לו רשות לחלוק. הוא עוד ישב שם, זה ממש דור ראשון. איך העסק הזה עובד בעצם? למה הדבר הזה קורה? אז כאן צריך קצת להסתכן על ההיסטוריה של ההלכה באיזושהי פרספקטיבה יותר רחבה. בתקופת המקרא, הענך, כשמסתכלים ככה על ה... עד כמה שאפשר לראות את החיים כפי שהם משתקפים שם, איכשהו נראה שזה שונה מהותית מתקופת תורה שבעל פה. אז מוזכרות שם כמה מצוות, ראשי חודשים, שבתות, ימים טובים, פה ושם מוזכרות מצוות, אבל אין שום רמז לכל המסע ומתן והפלפולים שאנחנו מוצאים בגמרא. כל השיקולים, המסע ומתן ההלכתי, הדיונים, ההתלבטויות, ההתכנסות להכריע הכרעות, כל מיני דברים מהטיפוס הזה. מה, למה באמת לא? זה כמו מה שהגמרא אומרת, והרמב״ם מביא אחריה, שמשנתרבו תלמידי הלל ושמאי שלא שימשו כל צורכם, אז רבתה מחלוקת בישראל. זאת אומרת, מחלוקת זה משהו שנוצר מאוחר, מתי שתלמידים הפסיקו לשמש כל צורכם. לפני כן מה קרה? או שהמחלוקות הוכרעו, לא בטוח שאף פעם לא היו חילוקי דעות, לא כך סביר, מחלוקות הוכרעו, אבל בגדול נדמה לי שמעבר לזה שהמחלוקות הוכרעו, גם לא באמת היו מחלוקות, באופן שאנחנו מכירים אותו היום. כי בעצם כל העסק התנהל אחרת. אני למשל חשבתי, אני יודע מה, אני יודע שאסור, צריך לשמור שבת, צריך לנוח בשבת. עכשיו כשאני דן במלאכה מסוימת ואני שואל את עצמי, מותר לעשות אותה או אסור לעשות אותה? זה נשמע לי מנוחה, זה לא, זה, זאת אומרת, זה הפרת מנוחה. אני חושב שזה לא כדאי לעשות, אז אני לא עושה. ואם זה לא מפר את המנוחה, אז אני כן עושה. ככה פחות או יותר נדמה לי שעבדו לפחות בשלבים מוקדמים. לאט לאט ככל שהדורות עברו, אז התעוררה עמימות מסוימת, היה איזשהו צורך לקבל החלטות, התעוררו ויכוחים, ואז נוצרו המשגות מסוימות. זאת אומרת, התחילו להגדיר יותר את אותם תחושות אינטואיטיביות שהיו בהתחלה. בהתחלה כל אחד עבד, אתם יודעים, למשל עם השיעורים, כן? מכירים את תחילת השמירת שבת כהלכתה שם עם הבטן של ברווז או הישבן של התינוק, או אני לא יודע בדיוק מה שהוא דן שם, איך, מה זה יד צולדת בו. הוא מגיע למסקנה שהחסם התחתון זה 45 מעלות. למה עד השמירת שבת כהלכתה אף אחד לא עשה את החשבונות האלה או לא התלבט בכלל בשאלות האלה? אנשים רצית לדעת אם היד צולדת או לא היד צולדת, היית מכניס את היד ומסתכל אם היא צולדת או לא. זה הכל. אם היא צולדת, אז היד צולדת, ואם היא לא צולדת, זה לא היד צולדת. אתה לא שם מדחום, שבכלל שאלה אם מותר להשתמש בו בשבת, ואתה מדבר על השאלה, שגם זאת שאלה שאני לא יודע עוד, יש לדון עליה, ואז אתה מחליט, אם זה 45.2, אז היא צולדת, אבל אם זה 44.9, אז אין שום בעיה, מותר לך תחילה. זו תופעה מאוחרת, והתופעה הזאת כמובן מגיעה לקיצוניות בימינו, אבל אני חושב שזו תופעה שהולכת ונמשכת לאורך כל הדורות, כל הזמן יותר ויותר, של המשגה ופורמליזציה של ההלכה. דוגמה? כן. אני חושב שיותר קרובות מבחינות מסוימות, זה מה שהרמב"ם מתכוון כשהוא אומר שבסך הכל לא היו כל כך מחלוקות, כי הראש עבר. זאת אומרת, אנשים הצליחו להעביר לשני, למה מתכוונים כשמדברים על לנוח בשבת? כשאתה מבין את האינטואיציה של העניין, מה זה אומר, אתה יכול פחות או יותר לחוש באצבעות, מה נכון לעשות ומה לא. ברגע שאתה מפסיק לחוש באצבעות למה בדיוק הכוונה, אתה מתחיל להיות חשבונאי מחשב כזה. אתה מתחיל לבדוק מה כן ומה לא, ותולדה ואב ולימודים וכל מיני דברים כאלה.
מה עם כל המדרשים שמתארים לך, נגיד,
אנכרוניזמים. אנכרוניזמים. אלה אנכרוניזמים שלא נוגעים לענייננו. יש גם מדרשים ש... יש גם דרשנים, גם מדרשים לפעמים, זה מדרשי פליאה יותר, אבל דרשנים ודאי. מסבירים לך שבשתי והחשברוש חלקו במחלוקת רבי עקיבא איגר והקצור. אגב, זה לא מופרך. אני כתבתי איזה מאמר במדבר מתנה, אני חושב. הפשוט, הרבשתי והחשברוש לא היו ולא נבראו. מה שכתוב זה הפסוקים של ושתי והחשברוש. והפסוקים מציגים את זה כך, מה אכפת לי מה שהם חשבו. מי זה מעניין מה שחשבו שני האידיוטים האלה? זאת אומרת, הפסוקים מציגים את זה כך, והפסוק יודע מה הוא רוצה. אז אם אתה מבין מתוך זה תפיסה כזאת או תפיסה כזאת, הפסוק בא לרמוז לך על איזשהן שתי תפיסות שגם היו נמצאות במחלוקת, רבי עקיבא איגר והקצות. טוב, נעזוב את ההגנות על הפלפול. דוגמה נוספת שאני אתן לתהליך ההמשגה הזה עוד בתחילת ההיסטוריה של ההלכה. מוסכם על כל הראשונים והאחרונים, עד אחד נדמה לי, כל מי שהתבטא בעניין הזה לפחות, יש את החזוני שמפורסם, כן, שלא הולכים אחרי ההלכה כרוב הספרים, כי למה יש עדיפות לאלה שכתבו ספרים על אלה שלא? יש הרבה תלמידי חכמים שלא כתבו ספרים, אז למה רוב הספרים יקבע? רוב תלמידי החכמים, אם היה לך אינדיקציה, צריך ללכת אחרי הרוב. אבל רוב ספרים, אז מה, זה אלה שבחרו לכתוב ספרים, אז בגלל זה הם נמנים למניין. אז רוב הראשונים והאחרונים שהתייחסו לעניין, הראשונים והאחרונים שהתייחסו לעניין אומרים שמידות הדרשן הלכה למשה מסיני. 13 מידות של רבי ישמעאל. אני מדבר על דרש ההלכה, דרש ההגדה זאת פרשייה אחרת. לעומתם, רוב החוקרים, בני הדורות האחרונים, כאיש אחד כמעט, מסכימים שזה לא הלכה למשה מסיני. טוב, אני יודע, יש לנו ראיה מהרמב״ם שמותר להקשות קושייה כזאת. מכירים את הרמב״ם בשמונה פרקים. הרמב״ם אומר שחכמי הפילוסופים הרי אומרים שעדיף המושל ביצרו ממי שזה בא לו באופן טבעי, ומצד שני אל תאמר אי אפשי לאכול חזיר אלא אפשי ואפשי, אבל מה יעשה במי שבשמיים גזר עליי, ואז הוא מיישב את שתי העמדות אחת מול השנייה. אז סימן שאפשר רק שעוד קושייה כזאת. כן. זה דברים לעניות דעתי מופרכים, אני לא יודע איך אפשר להגיד אותם בכלל, אבל זה דיון אחר. יש דרשה בגמרא בשבת, הגמרא אומרת שדורות הקדמונים נשים היו גודלות, לא היו גודלות ופוקסות בזמן האיסור לבעליהם. אז בא רבי עקיבא ואומר, איך זה יכול להיות? נמצאת מגניה על בעלה, ולכן הוא דרש עדבה בנידתה. שמה? שבזמן הנידה היא יכולה לגדול ולפקוס ולעשות מה שהיא רוצה ולכחול, לעשות מה שהיא רוצה. נגד כל מה שעשו דורות הראשונים. וההלכה הזאת באה מסיני. אז עקיבא דרש אותה באותו רגע, וגם הוא אומר למה הוא דורש אותה. טוב, אבל יש לו עוד דוגמאות. זה לא, זה... היום גם, אגב, גם בעניין הזה, הרבה חוקרים דווקא מסכימים לרס"ג. מסכימים לרס"ג. שכל הדרשות הן סמכות, אבל זה דבר מופרך. אני לא יודע, צריך עיון גדול כל העסק הזה. על רס"ג זה צריך עיון גדול, עליהם זה סתם שטרות. טוב. מה? כן, זהו. אנחנו מכירים את התירוצים. גם הרמב״ם מדבר על רס"ג אותו דבר. לתשובת הקראים זה נאמר, לא באמת. אני חושב שהרבה גם מתלמידי החכמים שאומרים את זה רק לתשובת הקראים, אבל לא יודע, אולי זה גם שכנע אותם בסוף, כי הם נראים די משוכנעים בזה, אני לא יודע. טוב, בכל מקרה, הקראים האלה מזיקים, אתה יודע, ערס המחש נכנס גם למי שמגן כנגדו. טוב, בכל מקרה, אז לגבי מידות, אז החוקרים אומרים שזה הכל יצירה מאוחרת. למה באמת? יש לזה סיבות די טובות. אינדיקציות מן המקורות. אנחנו יודעים שהלל עלה מבבל, תלמיד של שמעיה ואבטליון, ובני ביתרה שם התלבטו מה קורה עם קורבן פסח, סוגיה בפסחים, וקורבן פסח של ערב פסח שחל בשבת, מה עושים במקרה כזה? אז הלל דרש להם את זה בשבע מידות דרש, שהם לא ידעו אותם כנראה, ככה זה נראה. והלל חידש להם שבע מידות דרש שהוא הביא איתו מבבל, או לא יודע בדיוק מאיפה, ואז הם קיבלו את זה ומינו אותו לראש עליהם וכו'. אחרי הלל ושמי זה היה הזוג האחרון. נכון? אחרי הלל ושמי היה רבן יוחנן בן זכאי שקיבל מהלל ושמי. אחרי רבן יוחנן בן זכאי היו רבן גמליאל ורבי אליעזר. נכון? זה דור ראשון של יבנה או שני של יבנה. וחצי דור אחריהם או דור אחריהם זה היה רבי עקיבא ורבי ישמעאל. אצל רבי ישמעאל יש כבר 13 מידות, לא 7. רב לזר בנו של רבי יוסי הגלילי כבר מביא 32. חלק מהם זה מידות רש אגדה, אבל עדיין יש יותר מ-13. ספר הקריטות, הרש מכינון, אוסף עוד מידות מהגמרא, זה מגיע לעשרות רבות. הבשריר הגאון כבר מגיע ל-70, נדמה לי, מידות רש. אז איך זה מתיישב? רואים שהעולם הזה של הדרש, זה עולם שהולך ונבנה. זה לא מסורת שעוברת אלינו באופן קשיח, מהר סיני עד אלינו, מרב לתלמידו וכן הלאה. אז לכאורה צודקים החוקרים. יש איזה מדרש, ואפשר גם להגיד שגם הוא איזשהו אנכרוניזם, ואפילו יש גרסאות שונות במדרש הזה, אבל גם אם הוא אנכרוניזם, הוא בא ללמד משהו. המדרש אומר במסכת תמורה, שבזמן אבלו של משה נשתקחו 1,700 קלים וחמורים וגזרות שוות, ובא עתניאל בן כנז והחזיר אותם בפלפולו. רמז לפלפול מן התורה. אז יש פה גרסאות שונות, יש כאלה שאומרים 3,000 ולא 1,700, יש כאלה שאומרים הלכות, לא גזרות שוות וקלים וחמורים, יש מקורות מקבילים עם נוסחאות שונות. אבל זאת הנוסחה בגמרא, נדמה לי, אם אני זוכר, אחת הנוסחאות היא כזאת. מה בעצם היה שם? נדמה לי שמה שהיה שם, זה שמשה רבינו, כן, באופן מטאפורי, יושב עם הקדוש ברוך הוא ליד הסטנדר בהר סיני ולומדים בחברותה את התורה. הקדוש ברוך הוא קורא איתו את הפסוקים, ובכל פסוק הוא מלמד אותו מה נדרש מאותו פסוק. את השם אלוקי חתירה, זה לרבות, כמובן גם תלמידי חכמים, הוא אומר משה רבינו. אני יודע מה, זה עבד זה כמו אישה, אז לכן הם מוציאים אותו בגט, או לכן לא משנה, פטור ממצוות עשה של זמן גרמה, וכן הלאה. הוא לא אומר לו שזה גזרה שווה להלה, הוא גם לא אומר לו שזה ריבוי מהמילה את. הוא פשוט קורא את הפסוקים, ואומר לו ישר, יחד עם זה, את הפשט, את הדרש, את הכל, בליווי לפסוק. ולאט לאט כשאתה לומד את העסק הזה עוד ועוד, אז אתה נכנס לראש ואתה מתחיל גם לקרוא את הפסוקים המשקפיים האלה, ואתה כבר מבין איך בעצם דורשים פסוקים בלי לדעת מה זאת גזרה שווה ומה זה קל וחומר או מה זה בניין אב. אני מאמר שאם היו אומרים למשה רבנו את המילים האלה, הוא היה פותח עלינו עיני עגל. אולי יודע על מה מדובר בכלל. אולי זה חלק מאותו מדרש שאומר שכשמשה רבנו הגיע לבית המדרש של רבי עקיבא, אז הוא ישב שם בסוף 20 שורות ולא הבין מה קורה. זה חלק מהעניין. מה קורה במצב כזה? במצב כזה, כשאתה מנסה להעביר את זה הלאה, קשה מאוד להעביר דברים כאלה הלאה. מה זאת אומרת, עבד שווה, למה עבד שווה לאישה? מאיפה זה יוצא? מה פתאום? איך? התלמיד לא בדיוק מבין מאיפה. אין לך את הכלי הזה שנקרא יש גזרה שווה, פה כתוב את המילה לה, שם כתוב גם את המילה לה, ויש כלל כזה שגזעה שווה, שכשאותה מילה מופיעה בשני הקשרים, עושים השוואה. עם כל העמימות שהכלל הזה עדיין משאיר, וצריך עוד להוסיף המון מעבר להגדרה הזאת, אבל הוא מוסיף המון יכולת להעביר את הדברים הלאה. אנחנו את הדמיון בין עבד לאישה כבר לא נשכח, ולא רק בגלל פמיניזם. אלא בגלל שאנחנו יודעים שיש גזעה שווה לה מאישה. כל עוד לא היה הכלי הזה, הוא לא היה מומשג, לא היה מוגדר כלל כזה שנקרא גזרה שווה, מאוד קל לשכוח דברים כאלה. זה היה יותר אומנות מאשר טכניקה מוגדרת. ואומנות קשה להעביר הלאה. רגע, אולי אני אגיע לזה בהמשך ואולי לא, אבל זה יסיט אותי הלאה. הרמב"ן סקר באנציקלופדיה התלמודית את גזרה שווה. תראה שם שכל הראשונים אומרים שאדם דן גם דן. אז העסק התחיל להשתכח מימי אבלו של משה, הרי לא למדו תורה, אבל כשלא לומדים תורה זמן מסוים, 40 יום שם לא למדו תורה, אז התחילו לשכוח עוד יותר, הפסיקו לעסוק בזה, השתכחו 1,700 קלים וחמורים וגזרות שוות. מה הכוונה? אין 1,700 קלים וחמורים וגזרות שוות, יש קל וחומר וגזרה שווה. מה שהשתכח זה לא הכלי הזה של קל וחומר וגזרה שווה, אלא ההלכות שנלמדו מהכללים האלה נשכחו. למה הם נשכחו? לדעתי, הכל ספקולציה, אבל אני חושב שזה נותן פשר טוב לעניין. בגלל שלא ידעו בכלל על הכללים האלה של קל וחומר וגזרה שווה. ההלכות עברו אליהם, ואתה לא זוכר דברים כאלה, איך אפשר לזכור? ואז מה? בא עתניאל בן כנס והחזיר אותם בפלפולו, מה הוא עשה? ועוד פעם, כל המדרש הזה זה מדרש שתנאים אומרים אותו. זה לא תיעוד מימי עתניאל בן כנס. אני חושב שהמדרש הזה בא ללמד את המכניזם הזה, אני לא בטוח שהוא בא לתאר היסטוריה. אבל הוא בא ללמד את המכניזם הזה שאני מדבר עליו עכשיו. עתניאל בן כנז התחיל לעשות מחקר מדעי. הוא לקח את ההלכות שאנחנו כן זוכרים. ואת הקשר שלהם לפסוקים, הוא אמר, מה הפסוק הזה יוצא כך? לא אמרו איך זה יוצא, עם איזה כלי, מדרשי. אבל זה יוצא מהפסוק הזה, זה יוצא מהפסוק הזה. בוא ננסה לזקק מתוך האוסף הזה כללים מסוימים. אני רואה שיש פה קווי דמיון. פתאום כל מקום שמופיע את מרבים משהו, את כבד את אביך ואת אמך, אמא חורגת ואבא חורג ואח גדול. את השם אלוקיך תירא, לרבות תלמידי רחמים. זה משום מה תמיד במקומות שמופיע מילה את. אז כנראה שיש כלל מדרשי שכשיש מילה את מרבים. אחרי זה מוצאים פתאום עוד מיני אינדיקציות לגזרות שוות. שדמיון בין פרשיות תמיד מלווה באיזה מילה שווה בשתי הפרשיות. אז כנראה יש כלל כזה שנקרא גזרה שווה. והוא התחיל לחלט מההלכות מידות, הוא עבד הפוך, לא מהמידות הוא יצר הלכות, הוא זיקק מתוך אוסף ההלכות שאותם עוד לא שכחו, הוא זיקק מידות. ואחרי שהוא זיקק את הקל והחומר ואת הגזרה שווה, הוא היה יכול להחזיר את ההלכות שנשכחו. עכשיו תפעיל את הקל והחומר, את הריבוי, את הגזרה שווה, את מה שאתה רוצה, תשחזר את כל ההלכות שנשכחו, אתה כבר יודע איך עושים את זה. ועכשיו זה כבר גם לא ישתכח, כי עכשיו זה כבר מבוסס על כלים שאנחנו יודעים איך לעבוד איתם. ואז העסק הזה עובר המשגה ופורמליזציה. מה זאת אומרת? עכשיו מתחילה להיווצר רשימה של מערכת כללים. כי אני עכשיו מזקק מתוך אוסף ההלכות האלה איזה שהן מתודות דרש בסיסיות. עכשיו ברור שתהליך כזה לוקח הרבה דורות והוא ממשיך כל הזמן. כיוון שמערכת שבע הכללים של הלל היא רחוקה מאוד מלחסות את כל עולם הדרש שאנחנו מוצאים בגמרא. או במשנה אפילו. אז אין ברירה, צריך להמשיך ולזקק. ואז נולדות עוד מידות דרש ועוד מידות דרש. חלקן זה הסתעפויות של מידות קודמות, חלקן זה מידות חדשות. אבל כל המידות האלה נאמרו למשה בסיני. לא בתור רשימה, דע לך, ב-13 מידות התורה נדרשת. קל וחומר, גזירה שווה, בינה לה וכתוב אחד, שני כתובים, וכן הלאה. מן דחר שמי, משה רבנו לא הכיר את המושגים האלה, גם הקדוש ברוך הוא לא, אני חושב. המושגים האלה נולדו על ידי בני אדם בדורות מאוחרים, כשהם ניסו לתת דפוס מכני קשיח יותר למה שהם שמעו ממשה רבינו. כשהוא אמרו הלכה למשה מסיני באותו מדרש, נחה דעתו של משה רבינו. למה? כי הוא הבין שזה מה שהם עשו. הם בסך הכל ניסו לשחזר את מה שהוא עשה באמצעות כלים פורמליים, כי אין להם את אותה אינטואיציה פשוטה שהוא קיבל אותה ישר מהקדוש ברוך הוא. ככל שמתרחקים מהר סיני, האינטואיציה פוחתת. אתה כבר לא מבין באופן אינטואיטיבי איך העסק הזה עובד. אז אתה צריך להשתמש בכללים פורמליים כדי לעזור לך לשחזר איך זה עובד. וכיוון שכך לכל אורך ההלכה, כל דור שמתרחק יותר מהר סיני, האינטואיציה נשכחת קצת, מתרופפת קצת. יש יותר שירחה של התורה. אין ברירה, צריך להפוך להיות יותר פלפלנים, יותר עם שכל אנליטי, יותר להגדיר דברים, יותר להמשיג דברים, יותר לעשות פורמליזציה, לכתוב דברים שלא ישכחו, נכתב את המשנה, נכתב את הגמרא, פתאום הרמב״ם עושה משהו, וכל שלב כזה זה כמובן מלווה בפולמוסים אדירים, כי כל שלב כזה הוא עבירה. כן. לא, לא, אז אני לא אגיע, אני לא חושב כך, עוד רגע, אני...
זה מה שהרב אמר בכל המשפטים האחרונים.
אני לא מתכוון לזה במשמעות המלאה, עוד רגע אני אסייג את זה, אני אגיע לזה.
השאלה אם התחדשו דינים שלא היו קיימים בימי משה, ועד ימי, לא יודע.
ודאי שכן.
לא קיימו את הדינים האלה.
קודם כל, אפילו לפי מה שאני אומר, מה שאמרתי עד עכשיו, התשובה היא כן. כי עתניאל בן קנז, כמו שהוא החזיר את ההלכות ההן שנשכחו בפלפולו, אחרי שיש לו את הכלים האלה, הוא יכול להשתמש בכלים האלה ולדרוש הלכות חדשות. זה בדיוק מה שאי אפשר היה לעשות בזמנו של משה רבנו. כי בזמנו של משה רבנו, אתה לא מבין איך מוצאים הלכה מפסוק, אתה מבין שמהפסוק הזה יוצא א' ב' ג', אתה לומד זה בעל פה, מעביר את זה לתלמידך. ברגע שיש כלים, נוצרת פתאום האפשרות לדרוש הלכות חדשות. זה בדיוק הנקודה, אבל זה עוד לא הכל. אני בהמשך אסייג את זה עוד יותר.
אבל אם הקדוש ברוך הוא לא הביא לו את ההלכות
שלהם,
זה לא נכון.
למה זה לא נכון? הוא לא הביא לו את כל ההלכות. מה זאת אומרת?
הקדוש ברוך הוא לא הביא
להם השלכות. ודאי שלא. יש הלכות שיכולות להתחדש היום והן יהיו דאורייתא. זה מה שהרמב״ם אמר, מה שהבאתי קודם, לא? שבית דין של היום יכול להחליט שיש 58 אבות מלאכה. אתם יודעים מה? לא שניים. שיהיה פחות נוח. בסדר? 58 אבות מלאכה. אבל זה יהיה דין דאורייתא, לא דין דרבנן. ככה הוא מבין את התורה. או באמצעות מידות דרש, או באמצעות כלי פרשנות אחרים, לא משנה לי. אבל זה יחייב, זה דין דאורייתא. למרות שכל הדורות עד היום חשבו שיש 39, אז מה? אני חושב שיש 58. הם לא חושבים, הם פרשו את התורה, הם ספרו כמה כתוב מלאכה מלאכת, כמה פעמים כתוב בתורה, ויצא להם 39. כך כתוב בגמרא. שר, יש כאלה השערות שזה הלכה למשה מסיני, אין לזה רמז, לא אני יודעתי. ברמב״ם נדמה לי אפילו כתוב. הלכה למשה מסיני. אין איזה רמז אבל. זה הלכה למשה מסיני באותו מובן כמו המידות. בעצם אם ננסה להכליל את התופעה הזאת, פעם שמעתי דוגמה יפה ממוישה קופל, מבר אילן, מתמטיקאי מבר אילן. הוא הציע לראות את התהליך הזה כהשוואה בין שתי צורות ללמוד שפה. יש צורה, אפשר ללמוד שפה כשפת אם, בלי שום קשר לכללים ובגד כפת ונושא נשוא וכל מיני, כל הדברים המסיקים האלה, פשוט ללמוד איך לדבר מההורים, מהבית, מהחברה, פשוט לקפוץ למים ולהתחיל לשחות. זה אפשר ללמוד אותה באולפן. באולפן משתמשים בכללים, בעקרונות, מסבירים לך את הלוגיקה מאחורי הדברים, עד כמה שיש. מי שנולד במקום מסוים, אז הוא בדרך כלל לומד את השפה בלי קשר לכללים, הוא יכול עד סוף ימיו לדבר את השפה ולא לדעת אפילו כלל אחד. נשוא, נושא, תשאל אותו את זה, הוא לא ידע על מה אתה מדבר בכלל. מה זה נשוא, מה זה נושא, מה פתאום יש דגש בבגד כפת בראש מילה, הוא לא שמע את זה בחיים שלו. אבל הוא תמיד אומר את זה. הרי אם לא היינו לומדים את זה בבית ספר, לא היינו יודעים. אבל זה לא צריך את הכללים האלה בכלל, אתה יכול לדבר פרפקט, בלי לדעת שום דבר מהכללים האלה. זה בדיוק אותו תהליך כמו התורה, התורה זה סוג של שפה. אתה יכול לדעת הכל בלי לדעת בכלל את הכללים. אלא מה? יכול להיות שזה יישכח איכשהו, יכול להיות שזה יתחול להתרופפות, או פתאום יבצרו כמה אסכולות. כדי לסנכרן את העניין, אתה יוצר כללים. הכללים באים אחרי יבצרו את השפה. הם לא מהם יצאה השפה. מי שבא מאוחר לאיזשהו מקום וצריך ללמוד את השפה הנוהגת באותו מקום, אז הוא לומד את זה באולפן, לא מכיר את השפה, הוא צריך איכשהו להיכנס מהר לעניינים, אין לו זמן ככה לקפוץ לים ולחכות כמה שנים עד שהוא ילמד את זה, ואולי גם בתור בן אדם גדול זה לוקח יותר זמן, זה יותר קשה, לא יודע בדיוק, וכיוון שכך הוא לומד את זה דרך הכללים. עכשיו הוא יוצא החוצה מחוץ לאולפן, הוא כמובן מגלה שאף אחד לא מדבר עם הכללים. אז החלק הנלעג שבין לומדי האולפן, מתחיל לתקן את כל מי שמסביבו ומסביר להם איך עושים את זה נכון. אבל בדרך כלל הוא זה שטועה. למה הוא זה שטועה? יש לי באולפן לימדו אותו עוד כלל, שלכל כלל יש כמה יוצאים מן הכלל. חוץ מהכלל הזה, אולפן. ולמה זה כך? בגלל ששפה זה דבר חי. ושפה נולדת באופן טבעי, נולדת כמו שילד לומד אותה, לא מתוך הכללים. הכללים באו אחרי השפה, לא לפני השפה. ולכן הכללים הם קירוב, זה הסייג השני שאמרתי שאני אגיד. הכללים הם קירוב לשפה. זה לא מתאר את השפה במדויק, עם הקירוב הכי טוב שאפשר. זה הכי טוב כדי להכניס מישהו לעניינים שלא למד את השפה כשפת אם במהירות. אבל אל תיקח את זה יותר מדי ברצינות. הכללים האלה, מי שנסה לדבר עם הכללים האלה שיר, הוא לא יכתוב בחיים. אי אפשר לכתוב שירה עם הכללים שלומדים באולפן. הכללים האלה זה סולם שאתה צריך לטפס עליו, ואחרי שאתה למעלה תזרוק את הסולם למעלה, תזרוק את הסולם. זה מכניס אותך לעניין, אבל אחרי זה אתה צריך להקשיב טוב, להבין איך העסק הזה עובד, עד אחרי הסטאז אתה מבין איך העסק הזה באמת עובד. ולכן, לא רק שהכללים הם באים אחרי השפה, הם גם לא מדויקים. הם לא מדויקים. לכן לא למדים מן הכללות אלא במקום שנאמר בחוץ. ולכן החכמים בדרך כלל מזלזלים בכללים ולא עובדים עם כללים, כמעט בשום מקום לא מופיע כלל, וגם כשהוא מופיע יש לו 100 יוצאים מן הכלל, גם מעבר לאלה שמצוינים. וכשמביאים משנה, אז יש לו קימצות וזה כתוב ככה. שום דבר לא עובד כמו שצריך, שום דבר לא עובד מסודר. יש לנו נראה כמו איזושהי אידיאולוגיה לא לעשות דברים מסודר. למה? אני באמת חושב שזה אידיאולוגיה. רבי יצחק קוטנר אומר את זה. למה כתבו את המשנה בצורה כל כך עקומה? כי אסור לכתוב תורה שבעל פה. אני חושב שזה לא בגלל שאסור לכתוב תורה שבעל פה, זה בגלל שאי אפשר לכתוב תורה שבעל פה. זאת הסיבה שגם אסור. ברגע שאתה תכתוב, אתה מפקיע את כל המהות שלה. תורה שבעל פה זה כמו שפה. ובתורה שבעל פה, כיוון שהיא כמו שפה, אי אפשר להכניס אותה לתוך סד של כללים. אי אפשר. אתה צריך להבין את הראש, איך העסק הזה עובד. זה מה שנקרא גדול שימושה יותר מלימודה. שימוש של תלמידי חכמים זה לא ללמוד את הכללים. את הכללים אין אפשר לקרוא בספרים. והם גם בדרך כלל לא נכונים. מה שאתה יכול ללמוד כשאתה משמש תלמידי חכמים זה להבין איך העסק עובד. איך הוא חושב, איך הוא חושב על דברים. זה מה שאתה לומד שם. וזה יותר חשוב מהכללים. כי זה מוביל אותך לתשובה הנכונה. הכללים מובילים אותך לקירוב סביר בהיעדר אפשרות אחרת. אתה תלמיד אולפן. שנייה, אני רוצה לסיים כי אני חייב את הזמן. אז לכן, אם ניקח את המשל של האולפן, אז כשאני מסתכל על דורות קודמים, מבחינתי, הרי אני, ככל שאני מתרחק מהר סיני, השפה, התחושה הזאת הבלתי אמצעית, האינטואיטיבית הזאת של מה התורה רוצה ממני, הולכת ונשכחת. אין לנו היום תחושה ברורה מה זה נקרא לשמור שבת. אנחנו נורא טכנאים, זה תולדה של זה או תולדה של זה או לא, דרבנן, דאורייתא, מפה, משם. אין לנו כבר את התחושה הפשוטה של מה נכון לעשות בשבת ומה לא. אמיתית אין לנו. זאת לא ביקורת, זה קודם כל ציון עובדה. אין לנו את התחושה הזאת. ובגלל זה אין לנו ברירה, אלא ללכת לאלה שהייתה להם התחושה הזאת, לקחת את מה שהם אמרו, ולנסות לעשות את מה שעשה עתניאל בן כנז, לזקק מתוך זה כללים. ועם הכללים האלה לעבוד וללמוד גם הלכות אחרות שהם לא אמרו. מי יותר צודק אם אני נתקע בכללים ומצאתי שראשון הוא נגד הכללים? יש לי קושייה עצומה על ראשון או על המורה. אז ברור שהוא יותר צודק. אבל זה לא בגלל שהוא יותר חכם. אלא בגלל שיש לו אינטואיציה פשוטה, הוא מבין מה נכון. הוא לא צריך את הכללים בשביל זה. זה ידוע בישיבות, כן? כשהראש מביא ראיה למשהו, אפשר להתווכח. אבל אם הראש אומר יראה לי, אז אפשר לקפל את הזנב. למה? כי כשהראש אומר יראה לי, אז זה אומר שזה ברור שזה ככה, לא צריך ראיות לזה, לא מחפש ראיות לזה. זה פשוט ככה. אז אם יש לך 100,000 ראיות נגד, אז הנה מצאת פשוט עוד יוצא מן הכלל, הכללים שאתה חושב שהם נכונים, זה הכל. שום דבר חוץ מזה. זאת אומרת, שהמושג, אני חוזר עכשיו לירידת הדורות, המושג ירידת הדורות אין פירושו שאנחנו יותר טיפשים. לעניות דעתי במדדי אינטליגנציה שמקובלים היום, הדורות רק עולים. רק עולים כל הזמן. באופן מונוטוני עולה. אין שום ספק שאם רבי עקיבא, אם משה רבנו לא הבין שיעור אצל רבי עקיבא, אצל רבי עקיבא איגר הוא היה בורח עם גטקס. אולי הוא מבין מילה. זה היה מדי מתוחכם בשבילו. למה? ושזה באמת מתוחכם בשבילו. אבל אם רבי עקיבא איגר נשאר בסוף, הוא כמובן נשאר עם שני צדדים בסוף אחרי כל החקירות. אבל אפילו נגיד שיש לו איזושהי מסקנה. והמסקנה היא שהדבר מסוים הוא אסור. ומוישה רבינו אומר שזה מותר, או להפך, מי צודק? רבי עקיבא איגר יותר חכם. חכם במובן של מבחני אינטליגנציה. אבל משה רבינו הוא יותר צודק. הכביש אל תהיה חכם, כמו שנאמר. משה רבינו באמיתית יותר צודק. כמו שאותו אחד שיוצא מהאולפן ורואה הבדלים בינו לבין אלה שמדברים את השפה כשפת אם, מי יותר צודק? יש לפעמים שיבושים סתם, אבל בדרך כלל הם יותר צודקים. למרות שהם לא מכירים את הכללים. מי יותר חכם? בהחלט ייתכן שדווקא זה שלמד באולפן, הוא לומד תיאוריה מורכבת, לא בטוח שהם כולם היו מצליחים ללמוד את זה. כללים עם יישומים, עם ניתוח מאוד מאוד מתוחכם, אבל כל זה למה? זה כלים של חירש. או של עיוור. עיוור מפתח מאוד את חוש השמיעה כדי לפצות על העיוורון. אז חוש השמיעה שלו יותר טוב מאשר חוש שמיעה של אדם רגיל. אבל הוא עיוור. זאת אומרת, הכלים האנליטיים האלה, כלי השכל האלה שאנחנו משתמשים איתם, שאנחנו יותר טובים בהם מכל הדורות הקודמים. כל מה שהדורות הקודמים נשארים בצריך עיון, אני על המקום מוציא לכם חמישה תירוצים. בלי בעיה בכלל. לא רק אני, כל אחד. אנחנו מכירים את זה כל צעד ושעל. למה זה ככה? אנחנו באמת יותר מיומנים בכלי הניתוח הלוגי. אין שום ספק בזה. אנחנו יותר, נעבור טוב יותר כל מבחן אינטליגנציה, בממוצע, מאשר דורות קודמים. אבל באינטואיציה הפשוטה, מה התורה רוצה, ברור שהם צודקים. כי הם מדברים את השפה כשפת אם. עכשיו, מה זה אומר? הרב שלי שלמדתי אצלו, בסדר, מה זה, הוא יש לו יותר אינטואיציה ממני? הפער הזה של דור מול דור הוא באמת זניח על הסקאלה של מי מתן תורה עד היום. יש איזושהי ירידה, אבל בסדר, יכול להיות שאני יותר חכם ממנו ואני ידע יותר טוב ממנו. או להפך. זה יכול לקרות כך או כך. אי אפשר לקבוע מסמרות שכל מי שנולד יומיים לפניי הוא כנראה יש לו אינטואיציה יותר גבוהה משלי. זה אבסורד. אבל התהליך כולו הוא תהליך שקיים לאורך ההיסטוריה. באיזשהו שלב שרחמים מרגישים שנחצה קו, הם תוחמים את התקופה. אחרי שהיה רבי, אנשים הרגישו, תראו, מה שהיה לפני כן, אנחנו יכולים להתווכח איתם, אבל זאת לא אותה שפה, אנחנו לא דיברנו איתם, אנחנו לא היינו שם. רב היה בבית הדין של רבי יהודה הנשיא. הוא יכול להתווכח איתו, הוא יודע איך הוא חושב, הוא שמע אותו. אז שם יכול להיות שהוא יותר, לא יותר גדול מרבי יהודה הנשיא. אבל הוא יכול לצטוק לפעמים. בסדר, הוא באותה ליגה, באותה שפה, באותו עיקרון, אין הבדל כל כך גדול ביניהם. אז הוא יכול להתווכח. אבל 10 דורות קודם, זה כבר אין טעם להתווכח. יש איזשהו סיכוי של 1 למיליון שאתה אולי צודק. אבל זה סיכוי קלוש, לא כדאי לסמוך על זה. אז מה עושים במצב כזה? קובעים כלל פורמלי, על תנאים, לא חולקים. ואחרי זה שנגמרת הגמרא, על המוראים לא חולקים. אחרי זה על ראשונים, ואחרי זה אני לא יודע על מי. עוד פעם, הכלל הזה כמובן נקבע ברטרוספקטיבה, זאת אומרת, אחור, כשמסתכלים אחורה, לא עברנו את היום, עד אתמול הלכה כמו מי שנולד עד אתמול. אלא בפרספקטיבה אחורה, אנחנו מבינים שעברה פה איזושהי תקופה, היום זה כבר אולפן מולם, אנחנו לומדים באולפן שלהם, אז אם אנחנו לומדים באולפן שלהם, בואו לא נתקן אותם. נשמע מה שהם אומרים, וננסה מתוך זה להבין מה עומד מאחורי הדברים. א', לזקק את הכללים, וב', לא להיות שבוי של הכללים. וזה מה שהם עצמם מעבירים לנו, שגם כשמעבירים לנו כלל, הם אומרים לנו אל תהיו שבויים שלו. וזה הפירוש ירידת הדורות. ירידת הדורות זה ירידה באינטואיציה, בחוש הריח ההלכתי. ובזה חד משמעית יש ירידה. שזה ברור לגמרי. היום מה שלא לא, 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 מכריעים במחלוקות ראשונים, מה זה שאנחנו לא מעיזים לחלוק על ראשונים? אין שום בעיה לחלוק על ראשונים במחלוקת. להכריע כמו הראשון הזה נגד הראשון ההוא. המאמר שלי במישרים א', תסתכלו שם למקורות. אין שום בעיה כזאת, להפך, צריך לעשות את זה, לא רק שאין בעיה כזאת. מי שלא עושה את זה הוא עבריין. צריך לפסוק כמו שאתה מבין, זה מה שצריך לפסוק. אז למה לא עושים את זה? לא עושים את זה כי אנחנו לא מסוגלים להכריע. לא בגלל שהם היו גדולים. יכולת ההכרעה אין לנו. יכולים לנתח נפלא את הרמב״ם ואת הרשב"א, כל אחד להעמיד פה מגדל בנוי לתלפיות על שיטתו לכל אורך השעף, אבל מי צודק? אני מושג, איפה אני יודע מי צודק? הוא עקבי ויש לו בחפצה ובגברה ומפה ומשם, והוא זה בגברה ולא בחפצה, ויש לו, הוא מסתדר עם הברייתא אי שם ככה וככה וניתוחים ופה ושם. אוקיי, ועכשיו מי צודק? אין לנו את היכולת להכריע, כי אין לנו תחוש הריח מי צודק. מה שאנחנו משתמשים זה בכלים אנליטיים, שכל מה שהם אומרים זה אני אצליח להעמיד את מה שהוא אומר על בסיס לוגי איתן. אבל להכריע אני לא יכול. זאת אחת האינדיקציות לזה שאנחנו הופכים להיות יותר משתמשים של כללים ופחות עם חוש ריח למה נכון. אנחנו לא עושים את זה בגלל עוד אפירת שמיים שאנחנו לא פוסקים במחלוקות ראשונים. אנחנו פשוט לא מרגישים שאנחנו מסוגלים, אנחנו לא יודעים מי באמת צודק. תגיד, מי צודק? הרשב"א או הרמב"ם? ספק הדאורייתא לחומרא, מדאורייתא או מדרבנן? מחלוקת רשב"א ורמב"ם. אם הייתה לי עמדה בעניין הזה, הייתי פוסק כמו אחד מהם, מה הבעיה? לא, היום אנחנו עושים גם מזה ספקה. גם המחלוקת הזאת היא סוג של ספק. ואז אם זה בדאורייתא הולכים לחומרא, לכולא, לא משנה. למה? אנחנו לא מסוגלים להכריע. מה זאת אומרת מי צודק? הוא חושב זה דין בגברה, והוא חושב זה דין בחפצה. מי צודק? לא יודע מי צודק. אני עושה הגדרות, אני לא בוחן מי צודק. ולמה? כי אין לי את חוש הריח שהיה פעם. באמת אני... תחשבו, מי שיגיע לאולפן ויתחיל לתקן אנשים ברחוב לפני שהוא עבר את האולפן, סתם, הוא אמריקאי, הוא לא מדבר מילה עברית. עכשיו יסביר לך שלא אומרים את זה ככה, אומרים את זה ככה. אתה תצחק עליו. זה באמת לא הגיוני. מה פתאום שהוא יכריע מחלוקות? אין לו שום חוש ריח לגבי העניין הזה. מה פתאום שהוא יכריע? הוא לא יכול להכריע. ואחרי שהוא עבר את האולפן, גם אז הוא לא יכול להכריע. כל מה שהוא יכול זה להעמיד כללים ולהראות שבעצם אפשר לדבר כך, אפשר לדבר כך, כי זה מכלל 17, והוא מכלל 38. נו, ומי? אבל איך נכון יותר לדבר? לא יודע, אני... 17 זה, כלל 38 זה זה. זה בדיוק אותו דבר. זה לא אומר שמישהו פה יותר חכם ממישהו. זה אומר שלמישהו יש חוש ריח יותר בריא ממישהו, זה הכל. אצלו זה שפת אם ואצלי זה אולפן. וכל דור הוא שפת אם לעומת הדור הבא אחריו שהוא אולפן. הוא לומד באולפן שלו. והמטרה של הלימוד בסופו של דבר זה לנסות ולרכוש כמה שיותר מאותן אינטואיציות שחבויות מאחורי הכללים. ולא להיות צמוד לכללים. כמו שהיום משום מה יש איזו אידיאולוגיה כזאת שהכל עובד על סתם ויש אומרים בשולחן ערוך הלכה כסתם. יש אומרים ויש אומרים, אז ההלכה כמו יש אומרים, כי אחרת הוא היה עושה מזה סתם ויש אומרים. אז לכן ברור שהוא התכוון, אז אמרו, הוא בכלל את שניהם עם הלכה כמו זה, שמה להביא שתי הדעות. אז מין כללים, אני לא יודע איפה הם צנחו בכלל לכללים האלה. והיום זה מין, זה נהיה המסע ומתן ההלכתי. זאת אומרת, האם זה סתם ואחריו יש אומרים, או מי אמר שאני בכלל צריך לשמוע למה שכתוב בשולחן ערוך, או לפני השאלה מה הוא מתכוון. טוב, בכל אופן, בשורה התחתונה, מה שאני מתכוון לומר זה, שירידת הדורות פירושו אובדן היכולת האינטואיטיבית. זה נקרא ירידת הדורות. ומה שקיבלנו על עצמנו, מה שהכסף משנה אומר, לא לחלוק על דורות ראשונים, זה בגלל התחושה הזאת שאנחנו תלמידי אולפן ביחס אליהם. זה לא שאנחנו יותר טיפשים, אנחנו יותר חכמים. אבל אנחנו פחות צודקים. בדרך כלל אם ראשון או המורה יגיד הלכה, זה יהיה נכון. יש סיכוי קלוש שהוא טועה. קלוש מאוד, לא כדאי לבנות על זה. היום גם אי אפשר לבנות על זה. קיבלנו על עצמנו לא לאפשר דבר כזה בכלל. אבל גם לא כדאי, יש לזה סיבה טובה למה קיבלנו על עצמנו, כי זה באמת לא סביר. טוב, טוב כאן כי אני חייב כבר להמריא.